פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
ברוכים הבאים לפרק נוסף בעושים עסקים. דני תימור הסכים והצטרף אליי, אבל אנחנו מערכים חבר, קודם כל, ואיש עסקים שאני מניח שלא הרבה שמעו עליו בעולם העסקים, אולי חלקכם שמעתם עליו בעולם הספורט והכדורגל. אנחנו מערכים את משה שינו זוארץ, מנכ"ל ובעלים של חברת סי דאטה, וגם הספונסר הראשי היום של מכבי פתח תקווה בכדורגל. אנחנו נמקד לפחות החלק הראשון של השיחה לעולם העסקים, ואם יישאר זמן, נדבר טיפה גם על הספורט וכדורגל בעולם העסקים. אני את שינו מכיר כבר 20 שנה. רק ככה, בתור הנקדוט הראשונה, ששינו עזב כשכיר ופתח את החברה שלו, אחרי כמה שבועות התקשרתי וביקשתי לדבר עם משה זוארץ, המזכירה אמרה, אין כזה עובד. אז אני חושב שכולם מכירים אותו בשם שינו, אז שינו, ברוך הבא.
תודה, ברוכים הנמצאים.
בוא, קודם כל, תספר כמה מילים על עצמך, על הילדות, על איך התגלגלת לעולם העסקים, מה הרקע?
וואו, ככה, אני בן 45, נשוי, פלוס 4, גדלתי בפתח תקווה, בשכונת קריית מטלון, לאחר מכן עברתי לכפר גנים בפתח תקווה, כל שנותיי וחיי היו בפתח תקווה, מלבד הפסקה קטנה שגרנו באורנית שנתיים, ואחר כך חזרנו לפתח תקווה, כי בפתח תקווה בדרך כלל גרים, מי שנולד בפתח תקווה, הם המשתקעים בפתח תקווה, חוץ מהשכונות החדשות עכשיו, שיש שם הרבה מאוד אנשים שבאים מהאזור. אחר כך שחקתי כדורגל במכבי פתח תקווה במשך מגיל 11 עד גיל 18, התגייסתי לצבא, שירתתי בצבא 5 שנים, שנתיים בקבע בחיל מודיעין. בעצם העבודה הרצינית הראשונה שלי הייתה אחרי זה כמה חודשים שזה היה קומסק, משם התחלתי, בשנת 95. התחלתי כאיש מכירות, והתקדמתי לאט לאט.
ומה קומסק עסקה?
קומסק עסקה בעיקר בהבטחת מידע, אלא נישה מאוד מאוד קטנה של פעילות של הפצה של מוצרי יחסון. בעיקר טייפים לגיבוי זה היה אז. 250 מגה, 125 מגה היה עולה אלפי דולרים. כך התחלתי. עד שקדמתי שמה והגדלתי את הפעילות בצורה דרסטית. נהייתי מנכ"ל הפעילות הזאת. לאחר מכן היה איזה שינוי בשינוי גדול בשוק המחשוב, היה מיזוג בין HP לקומפק, היה צריך לבצע כל מיני שינויים שהבעלים של החברה פחות רצה ופחות הסכים. אז יצאתי לדרך חדשה והקמתי את חברת סי דאטה, ביחד עם השותף שלי זאב רוזנקרנץ. החוזה הראשון, אגב, אתה נתת לי אותו, אם אתה זוכר, ב-HP, זה היה חוזה אך ורק של PC commercial.
נכון.
אפילו לא קונסיומר, כי הוא לא הסכים לתת את הקונסיומר, זה היה PC commercial. וקומסק לקחה מנכ״ל אחר, שאחרי מספר חודשים פנה אליי הבעלים, ביקש שאני אחזור לכמה חודשים, לסייע לו לסגור את הפעילות, כי הוא ראה שהיא מדרדרת ומפסידה כסף, אז כמובן באתי, ניגיתי לו את המלאי, מכרתי את כל המלאי שיש, גביתי לו את כל החובות, וחלק מהעובדים גם סייעתי להם ולקחתי אותם אליי. אז החברה התחילה, ובאמת סי דאטה התחילה והתפתחה, וקיבלה מספר קווי מוצרים נוספים ב-HP. התחיל בקונסיומר, ולאחר מכן עבר לתחום השרתים והסטורג', ולאחרי שנתיים החלטנו שהחברה צריכה מוצרים נוספים, והיא לא יכולה להתמקד רק ביצרן אחד, וחתמנו חוזה עם דל. והיום אנחנו מחזיקים אחרי... החברה הקימה בינואר 2003, אז אחרי 14 שנה אנחנו מחזיקים מעל 24 קווי מוצרים.
יצרנים.
כן, יצרנים. כל חברות ה-IT הגדולות בעולם
בעצם. אם אני לא צריך, גם אפל היום
בסל המוצרים שלך. גם אפל.
שזה נחשב אחד הדברים הכי קשים לקבל.
נכון, מאוד קשה. אפל, אגב, אם אתה שואל אותי איזה חוזה היה הכי קשה לי לקבל מתוך ה-24 שהיו לי, זה היה אפל. זה היה מסע ומתן של למעלה משנתיים. קשה מאוד. אגב, מי שנחת לנו במשרד זה הם. הם הגיעו למשרד שלנו, בעצם הם התקשרו,
הם
אני
הייתי... אליך.
כן, אני הייתי אחרי ניתוח בבית, והם התקשרו לזאב, למזכירה שלנו, וביקשו לדבר עם, עם אחד המנהלים. היא שאלה מי זה, אמר לה, אני לא יכול להגיד לך, זה סודי, אני מבקש ממך להעביר אותי. היא התקשרה לזאב, ואמר לו, טוב, תעבירי. אז אמר לו, תשמע, אני נמצא במונית, אני מאפל, ואני רוצה להגיע אליך עכשיו לפגישה. ככה זה היה בצורה הזאת. הוא הגיע באמת לפגישה, זאב בא אליי ישר הביתה, אני הייתי, כמו שאמרתי לך, הייתי אחרי ניתוח, לספר לי ישר מה היה ומה פה ומה שם, והתחלנו הידיינויות איתם, מצגות, מסעים ומתנים, וכל מה שקשור מאחורי זה, גולת הכותרת הייתה שהם הזמינו אותנו לפגישה בלונדון, עשינו לפגישה אני, זאב, מנהל את הכספים ורואה החשבון שלנו, פגישה התחילה עם האנשי כספים שלהם, עברנו את אנשי כספים, היינו צריכים לעבור למצגת אחרונה מול צוות הסלז האירופאי, הלוגיסטיקה, האופרציה.
מה המטרה של הפגישה?
הם הזמינו מספר חברות מישראל, שהם היו קנדידט לקבל את ההסכם. אנחנו אחד מהם.
סליחה, מעין תחרות יופי? זאת אומרת, הביאו את החברות אחת אחת?
לא, זה לא תחרות יופי. אני חושב שזה היה מין, אתה יודע, ה-best and final, שהם יחליטו מי באמת עובר מבחינתם ומה שהם רוצים. לדעתי, הם ידעו מראש מה הם רוצים, אבל הם רצו לראות שזה עובר.
מה חברה כזאת כמו אפל מחפשת? אתה יודע מה, סליחה, בואו נלך טיפה אחורה, כי אני ואתה חיים את התחום, אני חושב ש... בואו תסביר, לא חושב שאנשים מכירים את זה, בכלל, מה זה הפצה? מה זה הפצה? הרי אנשים יודעים שרוצים לקנות מחשב, באים לחנות או באינטרנט וקונים. אז מה זה מפיץ?
כן, אבל הציוד, המחשב צריך להגיע מאיזשהו מקום. היצרן לא מוכר ישירות לצרכן הסופי, אלא הוא מוכר דרך המפיץ שמוכר למשווק. אנחנו היום יש לנו 3,600 משווקים ברחבי ישראל שקונים את המוצרים האלה.
זאת אומרת שמי שהיום ניגש לחנות מחשוב כזו או אחרת, או אתר באינטרנט וקונה ציוד מחשוב, למעשה פיזית, המחשב הזה נקנה מפיץ ישראלי, נקנה מגורם ישראלי שהוא למעשה מייצג את החברה בארץ.
ב-90% התשובה היא כן, יש גם פרלל כמובן שמגיע. צרכן שקונה פרלל לא צריך לבדוק את האחריות של המוצר,
כן, ברור.
לבדוק מאיפה הוא בא ולבדוק שהוא באמת חדש ו...
למה יצרני, כל הדברים האלה. הזכרת את זה עוד הפעם, אני רוצה לחדד את הנקודה, למה יצרן בוחר לעבוד עם מפיץ ולא למכור ישירות, כביכול הוא מעביד מרג'ן, הוא... מה המפיץ נותן
לשעצר? קודם כל, המרג'ן הוא מאוד מאוד קטן, כמו שאתה יודע, בתור אחד שהיה פעם יצרן. למפיץ, אחד. שניים, היצרן לא יכול מבחינת פסיליטיז שלו להגיע ולפתוח את כל משווק שרוצה לקנות מחשב אחד, ולפתוח לו קו אשראי ולהתחיל לעבוד איתו. אז הוא עושה את זה דרך מפיץ, שמפיץ לוקח על עצמו, הוא לוקח את המלאים, הוא מחזיק אותם פה, היצרן גם לא מחזיק מלאים בארץ, ולא בעולם אגב, לא מחזיק. אין דבר כזה, כלומר, בכל העולם זה עובד באותה צורה, לא רק בישראל. יש יצרן, הוא מעביר את הציוד למפיץ, והמפיץ הוא עושה בעצם את הפיתוח השיווקי לאותה מדינה שהוא נמצא. בעצם מה שקורה זה שיצרן גדול יוצר פול, המפיץ יוצר פוש, וככה הסחורה מגיעה לחנויות.
אבל זה תפקיד מאוד קשה, כי בהרבה מהמוצרים אין לכם בלעדיות. למעשה אתה, בחלק המוצרים אני יודע בוודאות...
אין לנו בלעדיות באף מוצר, אין בלעדיות בתחום הזה. המרווחים מאוד מאוד קשים.
דבר שבתחום הקיומנאות מאוד, כמעט מאוד, ולא קיים. כי מאוד... בדרך כלל מפיצים של ציוד בעולם הקיומנאות, לא משנה אם זה סכיני גילוח או מוצרי קוסמטיקה למחרי, חשמל, יש בלעדיות.
נכון.
ולכם אין.
מחשוב אין בלעדיות לאף אחד. הדבר היחידי שצריך להיות זה מאוד מאוד מהיר, מאוד יעיל, מאוד יצירתי. בדרך שלך, בעבודה שלך, ולתת את השירות הכי טוב שאתה יכול, כי אין הבדל בעצם בינך לבין המתחרה שלך, כי שניכם מביאים את אותו מוצר. אז תשאל את השאלה, אז למה קונים ממך ולא יקנו ממנו?
סליחה, אני, תרשה לי לומר, אתה ביפר הכי גדול היום בארץ, ואתה גוף שיחסי די שקט, לא שמעו עליך. האדם ברחוב לא יודע, לא שמע על סי-דאטה.
נכון, כי אנחנו לא מוכרים לצרכן הסופי, אין לי נגיעה אצל הצרכן הסופי. החשיפה היחידה שלנו לצרכן הסופי הייתה בעצם שחתמנו עם אפל, כי אז בעצם אמרנו שצריך לקנות מוצר, יש המון פרלל באפל. הפרלל של המוצרים האלה הוא לאו דווקא של מוצרים שבאמת מגיעים ישירות מאפל, אלא עוברים כל מיני תהליכים.
זאת אומרת, פרלל זה ייבוא מקבילי שנעשה לארץ, לא דרך ערוצי ההפצה המוסמכים של החברה.
נכון.
זה דבר חוקי בישראל.
חוקי לחלוטין, והכל בסדר, וזה לגיטימי, ובסדר, רק צריך לוודא שבאמת המוצר שאתה קונה הוא מוצר חדש, הוא מוצר שיש לו אחריות, הוא מוצר שהגיע באמת מהצרכן ולא נערז שוב או נפתח או כל מיני דברים כאלה, כי חווינו המון דברים מהסוג הזה, ולכן צרכן צריך לבדוק. ולפעמים לא שווה בשביל הפערים הקטנים האלה לא לקנות מהיבואן הרשמי.
ברור, ברור. בוא נעזור שנייה לאפל. אז מה אפל חיפשו? ראינו אתכם, בדקו אתכם. מה חברה כמו אפל חשוב לבדוק במפיץ? מה התכונות שמחפשים?
קודם כל הם חיפשו מפיץ שיהיה ממוקד, שיהיה מסוגל להיות ממוקד. אפל. שלא יבוא בעצם עם מעיל ויפתח ויגיד, הנה זה המרכולת שלי, תפתחו אותי. כי בסלולר אנחנו מתמקדים ואנחנו מוכרים רק אפל. יש לנו עוד מוצר קטן, נישתי, בתחום הסלולר, אבל וואן פלוס, אבל רוב הביזנס זה אפל. הם רצו לראות חברה שמסוגלת לעמוד בקפסיטי. כלומר, מחר אפל משיקה מוצר, זה יכול להגיע לעשרות מיליוני דולרים, שאתה מסוגל לעמוד בקפסיטי הזה, לשווק את זה. מה היכולות שלך בשוק? מה חושבים עליך המשווקים? מכירים אותך, לא מכירים אותך? אם מחר בבוקר אתה, אני יכול להגיד לך שהם הלכו ובדקו את זה משווקים גם. אם מכירים אותנו, איך הם עובדים איתנו, מה מערכת היחסים איתם, יש להם מסגרות אשראי, אין להם מסגרות אשראי, אם אני מסוגל לתת מסגרות אשראי עכשיו לכל הלקוחות האלה, זה לפתוח עכשיו כמויות לקוחות עם מיליוני דולרים של מסגרות אשראי. כל הדברים האלה בדקו, בדקו לראות שאנחנו, איך אנחנו מנהלים את החברה, איך המלאי שלנו מדורזק, איך מערכת הכספים שלנו, איך הניהול בכלל של, שלי כמנהל מול, מול החברה, שאני אציג להם מה אני עושה, מה עשיתי, מה בניתי, איך הלוגיסטיקה, איך אני מסוגל לספק את המוצרים next day לכל מקום מיד ישראל.
בוא תתאר שנייה, אני מפיץ, אני יש לדבר, אני משווק, יושב בטבריה, יש לקוח בא ורוצה לקנות לי מוצר מחשוב כזה או אחר, אני במערכת יחסים טובה עם איש המכירות שלי בסי דאטה, אני מרים טלפון, משדר הזמנה, מביא זה זמנה. מה קורה אצלך מאותו רגע?
באותו רגע, תוך הזמנה משודרת למערכות, עוברת למחסן שלנו שנמצא ב-UPS, הם עושים לאוטסורסינג של כל הלוגיסטיקה, ומחר, למחרת בבוקר, הציוד נמצא אצלך
בטבריה. 24 שעות, מפתח תקווה זה בטבריה, אצל
מקסימום, כן.
מקסימום.
כן. יש גם מוצרים שמגיעים באותו יום.
זה לוגיסטיקה מאוד 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 צפופה.
לוגיסטיקה מאוד צפופה, ואנחנו, וגדולה, כי אנחנו מוציאים בערך בחודש מעל 25 אלף חבילות.
25 אלף חבילות, כן. יצאות בחודש.
אגב, ודיברת על אאוטסורסינג שעשיתם ל-UPS. מה הרציונל מאחורי זה? בסופו של יום אתם חברת לוגיסטיקה. למה לא לקחת לוגיסטיקה על עצמכם?
לא, אנחנו לא חברת לוגיסטיקה, אנחנו חברת הפצה. הלוגיסטיקה היא שונה לחלוטין. אני לא אחזיק מסעיות, כדי שאני אחזיק מסעיות ועובדי מחסן, עובדי תפעול במחסן ורצפת מחסן. זה עלויות אדירות, אז אני מעדיף להעביר את הלוגיסטיקה ואת האחריות אליהם. הם יודעים לעשות את זה יותר טוב ממני. הם נמצאים, בכל מקרה יש להם מסעיות שמסתובבות בכל רחבי הארץ. אני לא יהיה מסוגל להוציא מסעית עם אייפון רק לדבריה. הם יוצאים לדבריה בכל מקרים, לקוחות נוספים. אז על הדרך.
זה בעצם העובדה שמחזיקים מרלוג גדול, ויוצרים הפצה ממש לכל הארץ, נותנת להם יתרון תחרותי עבורך, שמאפשר לך לעשות אאוטסורסינג במקרה הזה.
נכון, ומבחינתי, מבחינת התקורות, אני לוקח את זה כעלות בתוך המוצר, אוקיי? אני, יש לי הסכם איתם, שהוא הסכם ייחודי אגב, שאני המצאתי אותו בעבר, שזה אחוז מהמחזור. בסדר? Okay. בעבר הם היו עובדים, UPS בכל העולם, וגם בארץ, הם עובדים עם כל הכוח, זה ליקוט, שינוע, גודל חבילה, כל הדברים. אני אמרתי להם, לא יכול לעבוד בשיטה הזאת בגודל שלי. אני צריך מספר. אני צריך לדעת שבכל קופסה שאני מוציא, היא עולה לי X מהמחזור. ואז אני יודע להמיס את זה.
זה נפח לעלות משתנה לחלוטין, ככל שהוא גדל.
עכשיו, אם אני לא מוכר, אני לא משלם.
כן.
Okay. כשהמחסן הוא אצלי, מכרתי, לא מכרתי, העובדים שלי, אני צריך לשלם אותם, התקורות שלי, המסעיות שלי, הכל שלי, השכר דירה הוא שלי, פה אין לי את זה. פה אני משלם אך ורק לפי הביצועים שאני עושה.
בוא נדבר על כמה צדדים מאוד מאוד מעניינים של עולם ההפצה, שמעטים ככה, אתה מומחה בהם ואנשים מבינים את הקושי. קודם כל, תכנון מלאי. אתה אומר שאתה עובד עם למעלה מ-20 חברות שונות. הרי בסופו של דבר, אחד היתרונות שיש לך כמפיץ, שיש לך את המוצר במלאי, משווק רוצה, אתה מספק. אם אין לך במלאי, מן הסתם מחפש אצל מפיץ אחר. איך אתה מתכנן מערכת מלאים? א', המון כסף, ומישהו פעם אמר לי שלמכור ציוד מחשבים, זה כמו למכור דרגים טריים בשמש, תשים אותם אחרי יומיים, תראה איך הם מסריחים. זאת אומרת, המלאי מתיישן, זה בשונה מהרבה תחומים אחרים מאוד מהר.
נכון, המלאי מתיישן מהר מאוד פה, אתה צריך להיות כל הזמן עם יד על הדופק. יש לך מערכות מידע תומכות שנותנות לך דוחות ברמה יומית של ימי מלאי של מוצר, כמה מוצרים יש לך שהם יותר מ-X שבועות מלאי שאתה מגדיר במערכות שלך שאתה רוצה לדעת אותם. ואז אתה מתחיל או לעשות הפחתות מחיר, או להתחיל להפעיל לחץ על הסד, לשחרר אותם בצורה הכי מהירה שאפשר. אגב, גם היצרן מסייע לנו בזה, כי יש לו אינטרס גדול שהמלאי שלי לא יתיישן, כי אם הוא מתיישן, הוא צריך לסייע בכסף, מה לעשות, פרייס פרוטקשנים או סטוק רוטיישנים למיניהם, כדי לעזור לגלגל את המלאי הזה, כי הוא בסך הכל גם רוצה הזמנות נוספות. השני תקוע עם מלאי והוא לא זז.
אז בוא נסביר שנייה, הזכרת שני מונחים.
עכשיו, עוד דבר אבל שאתה חייב, שאנחנו צריכים להבין, הנושא הכי חשוב בהפצה זה נושא ימי המלאי. ימי המלאי בעיקר בגלל שאנחנו עובדים עם דולר, שקל, הם מאוד מאוד חשובים ויכולים מאוד להיות מרכיב אדיר בנושא הרווחיות של חברה שעובד ברווח מאוד מאוד צפוף. אז אתה חייב לדעת שימי המלאי שלך חייבים להיות מאוד מאוד נמוכים, ולא יותר מחודש מחירה. הצרה הגדולה שלנו שכל הזמן היצרנים משנים את דרך השינוע שלהם. היום למשל, רוב היצרנים עובדים עם העבודה דרך הים כדי להוזיל את העלויות שלהם. אם אני אראה לך מהתקופה שלך עד היום, אתה תראה איך הקרטון יצטמצם לעומת מה שהוא היה פעם, וכל רוב השינויים של המחשוב היום זה ימי. לא אווירי כבר, כן? אז זה הופך להיות 7, 8, 9 שבועות מהרגע שאתה שם את ההזמנה, ואתה צריך להיערך לזה. אז טוב שזה ימי, וימי, זה לא ימי ישירות, נגיד, מהיצרן אליי, זה גם צריך, יש כל מיני חוקים והסכמים פרמט בין מדינות, שהחליטו, השוק האירופי המשותף החליט שצריך לעזור ליוון, אז כל אונייה חייבת לעבור דרך הנמל של פיראוס ולהגיע לפה, אז זה מעכב אותנו בעוד שבוע, 10 ימים. אז תחשוב שכל משלוח וכל דבר...
עליתם היום מרגע ממוצע הוא קרוב לחודשיים, מרגע שאתה שם הזמנה?
לפחות.
זאת אומרת, אתה גם צריך לנבות מה רמת המלאי שאתה צריך בעוד חודשיים, וגם איזה מוצר ירצו.
נכון.
כי הטעם של השוק, כמו שכולנו יודעים, משתנה בתחומים האלה יחסית מאוד מהר.
אני הייתי רוצה להעיר פה איזושהי נקודה, וזה עוד פעם הניסיון של עבודה מול שינו, ואני חושב ש... ונשמח שאתה תתייחס לזה, זה הנושא של ניהול הפרטים הקטנים. אם יש משהו שאני יכול להגיד על שינו, שאם היה מישהו שהכיר, לפחות בתקופה שאני עבדתי ב-HP, את כל המקטים על בוריים, ומה כל מקט מכיל ולא מכיל, זה היה שינו. אני לא יודע אם זה היום, עד היום נשאר ככה, כבר עברו כמה שנים מה שעבדנו ביחד, אבל הנושא של ניהול הפרטים הקטנים לדעתי קריטי, ואני אשמח מאוד שתתייחס לזה.
קודם כל, האמרה שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים היא מאוד נכונה, בטח ובטח בתחום הזה. החברות הפצה, בגלל הרווחיות הנמוכה שלהם, אתה חייב כמנהל להיות בדיטיילס. ואם אתה לא נמצא שם, אתה לא יודע מה קורה בביזנס שלך. לכן, אני כן, אני עד היום בקיא במקטים ובכל מוצר, ומה יש בפנים ומה אין בפנים, וכמה זמן הוא נמצא אצלי במלאי, ומה העלות שלו, ומה קצב המחירה שלו, ומי הלקוחות שקונים אותו, ואיך קונים אותו, ואם זה קונסיומר, אז מה, למה המוצר הזה? עד דריל דאון, עד אכבר של מייקרוסופט שעולה $7.
ואנחנו מדברים על עשרות אלפי פריטים.
נכון. אבל איך אומרים הגששים? אני קם שעה קודם.
אז זה מתיש, זה עבודה יומיומית, שעה-שעה. אתה ממש צריך להיות on top of things כל הזמן, לדעת מה קורה אצלך בחברה.
נכון, זה עבודה יומיומית, אינטנסיבית, סזיפית, קשה, שמאתגרת אותך כל יום, כי התחרות הולכת וגדלה, והרווחיות נשחקת, והיצרנים הולכים ומשתנים, ואתה חייב להיות כל הזמן עם יד על הדופק, ולדעת ולהבין ולספוט גם מה קורה בשוק. אתה יודע, גם אתה גם צריך לדעת איזה מוצר להביא. עכשיו, איך אני צריך לנחש איזה טכנולוגיה הולכת להיות הנכונה, והאם בחרתי בטכנולוגיה הנכונה לחברה שלי, והאם זה נכון להביא את המוצר הזה, או להביא את המוצר המתחרה שלו, במה להמר, על מה להמר, ואיך יגיב היצרן ה-X הזה, אם אני אחתום עם היצרן Y הזה, האם זה יפגע בו או לא יפגע בו. כל הדברים האלה זה מה שאתה חייב לקחת שיקולים על שיקולים על שיקולים, ולקחת ולעשות דברים נכונים. אני יכול להגיד לך שאנחנו מבטרים על יצרנים לפעמים כדי לא לפגוע ביצרן אחר, כי אני יודע שאני יכול להחליף את אותו כסף מכיס לכיס, ואין לי עניין לעשות את זה. אם אני לא יודע לייצר אינקרמנטל ביזנס ליצרן, אני לא לוקח אותו.
אתה הצלחת ליצור מערכת אמון אצל היצרנים, אבל בסופו של דבר הזכרת את דל ואת HP לדוגמה. הם שני יצרנים שהיום בחלק גדול מקווי המוצרים, לא בכולם, מתחרים ראש בראש, ועדיין שניהם עובדים איתך, עובדים איתך בווליומים מאוד מאוד גבוהים. איך אתה מצליח בתוך החברה לשמור על ההתלהבות משני היצרנים ולא להעדיף או לא לגרום לכך שאחד ירגיש כאילו שהוא הדפוק או שלא לא מרוויח מהשילוב
הזה? אחד, אני תמיד אומר את האמת. זה דבר הכי חשוב בעסקים בעיניי לפחות. אין מצב שיצרן, אני אלך איתו לעסקה ואני אלך עם היצרן השני גם.
תסביר לא יכול לעסקה, הרי אתה לא מוכר ישירות.
נכון, אבל יש משווק. ואם אני הולך נגיד עם משווק X, לא משנה כרגע מי, לעסקה, ואני הולך איתו עם HP, אז אני כל הדרך יהיה עם HP. גם אם אני אפסיד את העסקה, או ירוויח את העסקה, אני אמשיך עם HP. גם אם אני יודע בדרך שאני יכול, אם אני אעשה שינוי, אני יכול להרוויח את העסקה עם דל, אני לא אעשה שינוי. אני אלך איתה, ועם המשווק הזה, אנחנו ביחד או נצליח או נפסיד. זה, ככה אני עובד. זה היושרה שאני משדר גם לאנשים שלי וגם ליצרנים שאני עובד איתם. ואני חושב שזה חשוב מאוד, ובגלל זה אתה יכול להחזיק שני יצרנים בעלי כובד משקל כזה גדול אצלך בביזנס, בלי ליצור שום עניין. שפונה אליי איש מכירות, או מנהל מ-HP או מדל, ואומר לי, האם אני הולך איתו לעסקה? אני אומר לו, כן או לא, אני לא, כן, לא, רגע, אולי אני אבדוק, אולי אני עם שניכם, אין דבר כזה. זה או איתו או איתו, אתה לא הולך אף פעם עם שניים ביחד.
זה לקח מאוד מאוד חשוב פה לעצור על זה שנייה, כי אתה יודע, הרבה אנשי עסקים אומרים, זה עסקים, אז אתה יודע, אז אני אמר על שני, אלך על שני הסוסים, מה, אני רק ארוויח.
אתה יודע, כל אחד עושה מה שהוא מאמין בו, אני חושב שאני עושה את הדרך, אני עושה מה שאני מאמין, ובדרך שאני חושב שאני עושה, החברה הזאת הצליחה והתרומה ועושה טוב, ויש לי, ברוך השם, שם טוב בשוק גם מול המשווקים, שיודעים שאם אני אומר מילה, זה מה שיהיה, ואני לא משחק ולא מזגזג. אז כל אחד, אתה יודע, עושה מה שהוא רוצה, וזה בסדר, אתה יודע.
מה הקושי הגדול ביותר בעבודה עם משווקים היום? מה האתגר שאתה רואה בעולם המשווקים?
מעבר לתחרות, בעיקר אשראים. אשראים זה הפך להיות, תקשיב, זה ניהול סיכונים גדול מאוד. אני מדבר איתך על מאות מיליונים שנמצאים בחוץ בכל נקודת זמן. וזה, אני הופך להיות בנקאי באיזושהי צורה, כי אני צריך לדעת איך אני את הסיכונים שלי. איפה לתת אשראי, איפה לא לתת אשראי. אנחנו יחסית עוד במצב טוב, כ-75% מהעסקים שלנו מבוטחים. אנחנו היום עובדים ביטוח אשראי בצורה מאוד מסודרת. אבל עדיין, אתה יודע, אנחנו יצר המחירות בוער בנו כל הזמן, ואנחנו תמיד חושבים שאנחנו יותר חכמים מכולם, וכשיש עסקה בתוך השראי אומר, לא, אתה אומר כן וכן וכן, ולפעמים אתה נכווה ולפעמים אתה מצליח, בסדר, אבל זה חלק מהעסקים. הייתי עכשיו בחוץ לארץ ונפל לנו איזה לקוח בסכום כסף גדול, אז הבת שלי אמרה לי, איך אתה ככה רגוע כאילו, אמרתי לה, צריכה להבין, בחיים את צריכה לדעת, כדי להרוויח, את צריכה גם לדעת להפסיד. אין מה לעשות. זה חלק מהחיים וחלק מהעסקים שלנו. ויש גם נפילות, ואי אפשר כל מה להרוויח. צריך לדעת להתמודד עם זה.
מה שמעניין בשותפות בינך ובין זאביק, ששניכם באים מעולם המחירות, בסך הכל. באים מעולם המחירות, פחות, הרבה פעמים בשותפות אתה רואה מישהו שהוא יותר מחירות, ואחד שהוא יותר מנהל את הכספים, מישהו שיותר דוחף את החברה קדימה, ושני קצת מושך אחורה, כדי לתת איזה ברקס, איזה איזון ובלמים. איך אתם, מי נותן, מי לוחץ אצלכם על הברקסים כשצריך?
זאב. אני אסוס פרי בלילה.
זה אנחנו יודעים. מי שלא יודע, אנחנו נספר אולי איך זה כמה אנקדוטות עם הסוכר והעיזים וזה, אבל
עז. עז שיגיע למשרד.
כן, עז, כן. אבל באמת, זאת אומרת, זאביק ביניכם הוא זה שלוחץ על הברקסים לפעמים?
תשמע, שאני רוצה משהו, אי אפשר לעצור אותי. אבל כן, הוא, אתה יודע, הוא הגורם הממתן, אני קורא לזה. והוא יותר מתון ממני בהתנהלות שלו, וגם באופי שלו הוא הרבה יותר רגוע ממני, ו אני חי את המספרים וחי את מה צריך להיות ואת היעדים ואת הוא שונה קצת, זה בסדר.
אני רק רוצה ככה עוד הפעם, לטובת המאזינים, נוטים לחשוב שבעולם ההייטק, המרג'ינים, המרווחים של החברות, ואנחנו רואים מרווחים בעיתונות של גוגל ושל אפל, חושבים שזה מרווחים של עשרות אחוזים. בתחום הזה של ההפצה, אתם באחוזים חד-ספרתיים.
חד-ספרתיים למטה.
נמוכים, מה שנקרא, ונפילה של משווק או של לקוח יכולה אפילו למחוק רווחים של רבעון שלם, יכולה לגרום אפילו להפסדים מאוד מאוד חמורים, זאת אומרת, החשיפה העסקית פה היא מאוד מאוד גבוהה, והתחרות לפעמים שם אותך במצב שאתה אומר לא לאנשי המחירות שלך שבאים לך עם עסקאות, אתה נוטה להגיד להם, שמו, זה מסוכן לי, לא רוצה.
כן, בעיקר מנהל כספים, פחות אני. כי אני, אמרתי לך, אני, המחירות בוערות בי, ולפעמים אני עושה שטויות בגלל זה, אז אני מעדיף פחות להתערב בזה. אבל כן, גם אני חוטא בזה, ובדרך כלל שאני חוטא, אני גם משלם על זה מחיר כבד.
איזה כלים אתם משתמשים? אתה יכול להמליץ לאנשים, לדעת על, הרי שאתה מוכר, אתה יש לך מערכת בדיקות של אשראי?
כן, יש לנו מערכת בקרת אשראי, יש את המסגרות שביטוח האשראי העמיד לכל הלקוחות, יש לנו עובדים עם OBD, יודן ברסטריט, בנושא של קבלת אינפורמציה ובדיקת הלקוחות, בעיקר מסתמכים על העבר שלו, אתה יודע, זה אין מה לעשות, אין דרך אחרת מהעבר, והיכרות עם הלקוח. יותר מזה אין לנו כלים אחרים, חלק מהם גם, אתה יודע, ערבויות וכל מיני דברים מהסוג הזה, תלוי בגודל העסקה ובגובה שלה. זה הכלים בעיקר שאנחנו מסתמכים עליהם.
בעולם המחירות, אני מניח שבעולם העסקי, במיד ובהי, אתם עובדים בעיקר עם משווקים גדולים וחברות גדולות, אבל בעולם של הקונסיומר והלו-אנד, אני חושב שאתרי האינטרנט נפכו היום לכוח המרכזי היום במחירות, או שאני טועה?
לא, הם עולים כל הזמן, אבל עדיין אני חושב שיש משמעות גדולה למשווק שמוכר בעיקר בתחום הקומרשל. בתחום הקונסיומר של השוקנים הביתה, אז נכון, זה יותר הולך לאינטרנט ולרשתות והכל, אבל כשאתה רוצה מחשב למשרד, אתה רוצה גם שיתקינו אותו, שיתמיעו לך, שיסדרו לך, ואם יש לך תקלה, שיהיה לך למי לפנות, אתה לא רוצה להתחיל להתעסק בזה בעצמך, ובטח לא תקנה את זה מאיזה אתר אינטרנט.
אתה רואה היום, כי בעולם מדברים על כך שאמזון לדוגמה הרגה את כל החנות הקטנות, שאתרי האינטרנט בתחום של הקונסיומר הם פשוט, החנות בפינה פעם שהיה בכל שכונה, החנות המחשוב, הן עדיין קיימות?
כן, כן, הן קיימות. הן קיימות ונותנות שירותים ועובדות. אני מסכים איתך שנושא של האינטרנט הוא בלונג רן כנראה יוריד ויפגע בכולם. אני מקווה מאוד שמישהו ידע לתת הדעת על זה, כי להערכתי זה יעשה מכה כלכלית גדולה מאוד, ויצטרכו לדעת להתמודד איתה, מכיוון שאתה מדבר פה על מקומות תעסוקה, ואתה מדבר פה על הרבה דברים שיעלמו. אני חושב שגם מבחינת הנושא של בן אדם פרטי שקונה באינטרנט, ומזמין ציוד, לעומת יבואן שבא וקונה, אתה יודע, יש רגולציות אדירות על יבואן שקונה, לעומת אדם פרטי שקונה, וזה מכביד עלינו כיבואנים, וזה מכביד, וגם האלה שמביאים פרלל ומוכרים, כל מיני דברים כאלה, אין להם את כל הרגולציות שקיימות עלינו כיבואנים שעובדים בצורה
מסודרת. אתה יכול לתת דוגמה של רגולציה? סתם
את אחת דוגמה פשוטה ואבסורדית. כל אייפון שאני מביא, כל משלוח של אייפון שאני מביא, חייב לקחת, מכון התקנים לוקח לי אייפון אחד, לבדוק את הספק כוח שלו. כל משלוח, זה לא משנה אם אני...
זה נכון גם לכל לפטופ שמגיע לארץ בכלל.
לא, לפטופ פחות עושים את זה היום, אבל כל אייפון שאני מביא, ואם אתה תביא את זה לבד, אז אף אחד לא יבדוק אותך. ואם אתה תביא כל לפטופ שאני צריך, אני חייב להביא אישור מכון תקנים, אני חייב להעביר אותו משרד תקשורת, אני חייב הכל, אבל אם אתה תייבא עכשיו לפטופ, תקנה לבד באתר, לא משנה באיזה אתר, אתה לא צריך שום דבר, אתה יכול להכניס אותו לארץ והכל בסדר. הוא יכול להכניס לך לחשמל ופוצץ לך את כל החשמל בבית, זה לא מעניין אף אחד, כי אף אחד לא בודק את זה. אבל כשאנחנו מביאים את זה, ואנחנו צריכים לעשות את כל הרגולציה, אז מצפים שאנחנו נעשה את זה. לדעתי זה לא תקין.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד. עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
אני הייתי רוצה להתייחס, זאת אומרת, לצד הפעילות הקומר שלו, הפעילות הצרכנית, הם מוצרים לצרכן הסופי, אתם גם עובדים הרבה מאוד על העולם של השרתים, של היחסון הגדול, הסטורג', והיום אנחנו רואים כל מיני טכנולוגיות חדשות שנכנסות, טכנולוגיות של ענן, software as a service. איך אתם מתמודדים עם העולם הזה שהולך ומקרסם בפחות ופחות שרתים, אני מניח?
אנחנו לא רואים, להפך, אנחנו רואים גידול במחירת שרתים, לא ירידה, גם הקלאוד שדורש, הוא דורש הרבה מאוד שרתים. וכל מי שמקים עם זה private cloud או public cloud, הוא צריך הרבה מאוד שרתים בשביל הצרכים שלו. אז ככה שאתה לא רואה ירידה במחירת שרתים. היום אתה רואה יותר ויותר אנשים שעוברים ל-private cloud, מחוץ ל-public cloud, כי ה-public cloud הוא מאוד מאוד יקר יוצא.
תסביר מה זה הבדל לקצור, לטובת המאזין.
public cloud זה כאילו שאתה עכשיו מתחבר נגיד לאיזה חברה, לגוגל או לאמזון, כל מיני דברים כאלה, אתה שם כרטיס אשראי ומתחיל ליצור, להקים שרתים ולפי הצורך שלך, ומה שקורה זה שהרבה חברות ראינו שפשוט הסתפחו ונפלו בגלל שפתאום הגיעו למאות אלפים של דולרים בחודש על הצרכים
האלה. על האחסון.
כן, והם לא העריכו את זה נכון. ועכשיו אתה יודע שאתה בפנים, מאוד קשה לך לחזור אחורה. בטח שאתה כבר בסביבות פיתוח או דברים כאלה. אז היום אנשים רואים את זה ועושים את הקלקולציות, כמה יעלה להם, לכמה שנים הם יצטרכו להשקיע ולפתח את ה... לראות את ההשקעה הזו נתפזרת, והם מקימים את הקלאוד שלהם בתוך החברה כפרייבט קלאוד, ונותנים את השירותים לעצמם.
אבל אז הם איבדו את היכולת שלהם של איחזור, של disaster recovery, בגלל שהקלאוד פיזית יושב אצלך, לא?
אז עושים גיבוי רק בקלאוד. ואז אתה דואג לעשות את הגיבוי בקלאוד, או לעשות אותו יותר מרוחק. זה עדיין לא יוצא כזה יקר, לעומת שימושים של מאות אלפים.
בתור אחד שמלווה את התחום הזה, אתה מלווה אותו כבר למעלה מ-20 שנה, ואתה הרבה ביחסים גם עם, אני יודע, עם חברות בחול. הטעם של הלקוח הישראלי, הוא שונה מהאירופאים, מהאמריקאים? איך אנחנו כשוק צרכנים מתנהלים?
אני חושב שאנחנו שוק מאוד מאוד סופיסטיקייטד, ואם אתה מסתכל גם על הצריכה שלנו, אז תמיד אנחנו ב-high-end, כלומר רוצים את הכי טוב, מאבדים הכי חזקים, זה קורון הכי גבוה, לא תראה אותנו קונים את ה-entry level, מאוד מאוד, שוק מאוד טכנולוגי, אנשים יודעים מה הם רוצים, גם הצרכני וגם המסחרי, וזה אומר הרבה, אני חושב, על הצרכן הישראלי ועל כאהבה שלו וההתמכרות שלו לטכנולוגיה.
כי אני זוכר שהאייפון הושק בישראל, שנפתח למחירה על ידי רשתות הסלולר בזמנו, שעבדתי באורנג', קיבלנו המלצות מאפל, מים אחר, רמות המלאי, והם דיברו תמיד על המיד-ריינג' שלהם, שזה היה נאמבר וואן סלר. אני חושב שתוך כמה ימים נגמר כל הסטוק של ההיי-אנד, והמיד-ריינג' נתקן אותו, כי הלקוח הישראלי פשוט שונה מהאמריקאי, לא קנה.
חד משמעית, גם אנחנו רואים היום שאתה רואה, נגיד, שאייפון 7, 32 ג'יגה, או אייפון 128, אז אתה רואה שה-128 הולך הרבה יותר לעומת ה-32. עדיין יש, אתה יודע, יש את האנשים שמחפשים טלפון במחיר זול, אז הם לא הולכים בכלל לאייפון. אנחנו לפעמים מצליחים להביא אייפון עם כל מיני מבצעים שיש באפל או דברים כאלה, של דור נמוך יותר, ואז אתה מצליח לראות באמת עשרות אלפים של אייפונים שנים קרים, כי המחיר שלהם הרבה הרבה יותר זול, והוא פתאום מתאים לכל כיס.
מעניין. אני חושב שזה הזמן לספר את הסיפור של העז, שינו. אני חושב שזה...
זה כבשה, כבש.
כבש, כבש. חוק התשנות עבר.
רבע, סוכר.
סיפור מאוד מעניין. יש לי לקוח שהוא גם חבר טוב, אבי מחברת... אז היה משובית, היום זה מטריקס. הוא המנכ״ל של החברה, והיה לנו איזושהי התערבות קטנה, הוא אשתו הייתה בהיריון, והוא נורא רצה בן. ואמרתי לו, אבל יש לך...
אחרי מספר בנות.
אבל יש לך בת. אז הוא אומר לי, לא, בוא נתערב. תערב לו, אמרתי לו, מה מתערבים? הוא אומר לי, מי שמפסיד מביא כבש. אמרתי לו, איפה אני אביא לך כבש? אתה מלא, גר בדרום, אני גר בתח תקווה. לא מעניין אותי כבש. אמרתי לו, טוב, כבש, כבש. בכל מקרה, לא מפסיד. אז לימים באמת נולדה לו בת, ואני בהפתעה מוחלט, כאילו לא דיברנו מתי זה הגיע, אמרנו זה הגיע כזה בהפתעה. אני יושב בחדר ישיבות, עורכים מחול, חדר ישיבות מלא אנשים וזה. נכנסת אליי מזכירה שלי, אומרת לי, אני אשכר אותך דחוף. אני אומר, אני באמצע עם אנשים מחול. אני, אין מה לעשות. אז, ואז השליח לא חיכה אפילו, הוא פשוט נכנס עם כבש קשורה.
עם סרט,
היה לו,
כבש
סרט,
חיה, חשוב להגיד.
היה לו סרט כן. על, הכבש, על, ה, על הכבש, ותעודת משלוח מצורפת עליה, והיה כתוב אחד, כבש חי. הוא נכנס עם הכבש לתוך חדר ישיבות, אני ככה וכולם עומדים באלם, הוא נתן לי אותו ביד והלך. אני נשארתי עומד, יושב בחדר ישיבות עם כבש. אני נשארתי בחדר ישיבות, יושב עם כבש, וכולם על הרצפה נקראים מצחוק, וכן, זה הסיפור היפה של אבי עם, עם הכבש.
אותו יום אחרי הצהריים אני בא לשינוי לפגישה, ובכניסה לבניינים שלהם, יש כזה אי כזה, אי תנועה כזה בכניסה, אני רואה כבש קשורה, אוכל את אוכל את אוכל את אוכל את אוכל. שינוי, אתה יודע שיש שם הכבש? הוא אומר, כן, כן, זה שלי.
אבל היה גם סיפור עם הסוכר, אם אני זוכר נכון, עם איזה כמה פלטים, לא, פלטים של סוכר, פלט של סוכר.
זה התארגות המשך עם אבי היה לך על סוכר.
גם היה איזה
משהו. אני כבר לא זוכר. גם היה לי פעם עם שוקו, שלחו לי מסעית של שוקו. כן, הרבה דברים מצחיקים. בסדר, בסדר, זה חלק מה... לפחות שיהיה גם קצת פן בעבודה.
אז אם נדברים טיפה על פן, בואים טיפה נדבר על כדורגל. אתה היום מגדיר את עצמך בתור הספונסר הראשי של מכבי פתח תקווה בכדורגל.
כן.
קודם כל, זו קבוצה שאתה גדלת בה כשחקן.
כן, אני גדלתי שם מגיל צעיר מאוד, שחקתי שם עד גיל 18, עד שהתגייסתי, וכן, האהבה שלי, השנייה, המועדון הזה, כדורגל, אני מאוד אוהב.
יש כאלה שלפעמים אומרים שזו האהבה הראשונה, אתה כל פשוט, זה מעסיק אותך לפעמים, לפחות אני רואה באמוציות שזה מוציא מהאנשים, אני לא מדבר אצלך, אני מדבר בכלל, אוהדי הכדורגל, זה דבר שקשה לתאר אותו.
נכון, השבוע שהפסדתי פעמיים גם במרמורק וגם במכבי פתח תקווה, כי אני מחזיק גם את מרמורק בקונסטלציה מסוימת, אמרתי שאני מזוכיסט. למה אני צריך, למה אני צריך פעמיים, כאילו? מה מספיק, מספיק להפסיד פעם אחת? למה אתה צריך פעמיים, כאילו, להחזיק שתי קבוצות?
אז מה גורם לך להיות, הרי אתה עסוק מעל הראש בסידת, אתה אמרנו, 20 יצרנים, עשרות אלפי טרנזקציות, 25,000 וגם את זה?
כן, כי אתה יודע, אני חושב שכל בן אדם צריך גם שיהיה לו מעבר לעסקים שלו ולבית ולמשפחה, גם איזה תחביב כלשהו שיוציא אותו מהשגרה, וזה אחד הדברים, ואני מחזיק שם ילדים, אלפי ילדים נמצאים במכבי פתח תקווה, במחלקות הנוער שלה, והיא אחת מחלקות הנוער הכי טובה במדינת ישראל היום. מושקעת ביותר, עם הישגים מדהימים, וילדים שגדלים ואנחנו מראים להם אופק ולהגיע להיות שחקני בוגרים, ומתפתחים בצורה בלתי רגילה. ואני חושב שזה זה, זה הכיף הכי גדול שלי. אז בבוגרים אנחנו, שנה שעברה עשינו טוב, מקווה שגם השנה נעשה טוב, התחלנו ככה 50-50, ניצחון והפסד, אבל אני מאוד מאמין שיש לנו קבוצה טובה, וזה באמת, אני לא יודע, אתה יודע, הריגוש הכי גדול זה הספורט הזה, והאהבה שאתה יש לך איזה משהו שאתה אוהב אותו ואתה נהנה לעשות אותו. אין יותר כיף אחרי ניצחון ללכת הביתה ואתה מבסוט
איך אתה, איך, עבודה עם שחקני כדורגל? בסופו של דבר הם באיזשהו מקום עובדים של הקבוצה, מעין כמו שכירים שלך בעולם העסקים, זה דומה, זה שונה?
לא, זה שונה לחלוטין, זה אין פה... זה לא עובד שאתה יכול מחר בבוקר, הוא לא טוב לך, אז אתה מפטר אותו. יש פה חוזים שאתה לא יכול לצאת מהם, גם אם טוב לך או לא טוב לך, אתה צריך להתמודד. בסך הכל הם ילדים, צריך לזכור את זה. רוב השחקני כדורגל זה ילדים. ואנשים שוכחים את זה, ילדים שפתאום התפרסמו, וחלקם מרוויחים הרבה מאוד כסף, וזה מאוד קשה, וצריך לדעת להגיע אליהם. הם עוברים קריירה לא פשוטה, כי הם מתחילים מאוד מאוד צעיר, וגומרים גם מאוד מאוד צעיר. הם צריכים לדאוג לעתיד שלהם. אני המון משקיע בזה ולראות מה אתם עושים אחרי הכדורגל, איך אתם בונים את החיים שלכם, ברור. שלחתי מספר שחקנים באוניברסיטה, עכשיו ישבתי עם עמרי אפק, שהוא מרכז פעילות של שחקני כדורגל במכללת קריית אונו, ומאמנים וכל מיני כאלה שסיימו, שיבואו ללמוד לעשות תואר ראשון, שזה חשוב מאוד בעיניי. כדי שהם יצאו מהכדורגל, אתה יודע, הם יצאים בגיל 33-34, פתאום כרם ביום בהיר, וזה בדיוק ככה, אין להם לאן ללכת, אין להם אימון, אין להם מקור הכנסה, אין להם כלום. הם לא אנשים שיכולים פתאום עכשיו להתחיל ללכת ולעבוד בשביל, אתה יודע, מחסנאים או משהו כזה. זה לא... הם צריכים להכין את עצמם. ואני חושב שהדבר הכי חשוב לספורטאי מהסוג הזה, זה פשוט לדעת להכין את עצמך ליום שאחרי, מעבר למה שקורה טוב. בודדים השחקנים, אתה יודע, שמרוויחים סכומי עתק שלא צריכים אחר כך לעבוד, או יכולים לקחת את הכסף ולהשקיע אותו. היו גם כאלה שלקחו את הכסף והשקיעו אותו והפסידו אותו, גם זה צריך לדעת. אז צריך לדעת להכין אותם, כדי שידעו מה מחכה להם ביום שאחרי.
יש סדרה שאני עוקב אחריה של HBO, שקוראה The Ballers, ששם בדיוק מדובר על מעין שחקן פוטבול, פוטבול אמריקאי, שלמעשה התפקיד שלו זה מעין יועץ השקעות, מנהל עסקי לשחקני כדורגל אמריקאי כמובן, שם מרוויחים במיליונים רבים, וכל ההתמודדות של הפרישה, של חבר'ה ששם, מן הסתם שחקן שמקבל משכורת של 30 מיליון דולר בשנה, אין לו the sky is the limit מבחינתו, והם שורפים כסף בטירוף, שהם חבר'ה שממש מחזיקים את כל העיר הירה.
אני חושב לך קודם, אל תשכח שגם הם שם, זה ילדים, שפתאום נופל לילד 30 מיליון דולר ביד, הוא לא בדיוק יודע מה לעשות, אז הוא הולך, מבזבז, קונה, הולך, חוזר.
קראתי סטטיסטיקה ש80% מהם אחרי זה נכנסים לבעיות כלכליות, למרות שהם הרוויחו כאלה סכומי כסף, כי הברן רייט שלהם הוא כזה גבוה, שהם לא מבינים שזה אוטוטו נגמר.
אנשים שוכחים שהכסף, אם אתה שורף אותו, הוא פשוט הולך, זהו.
יש משהו בעולם הכדורגל שקשה לי להבין, אולי תוכל קצת ככה לפחות להבהיר, יש את הנושא של כרטיס שחקן, בסופו של דבר, משחקים לשחקן לפעמים כנכס, מישהו הבעלים של הזכויות של השחקן לשחק, נכון? זה הכרטיס שחקן.
כן.
ויש קבוצה שקונה ומוכרת, כן. ויש את הסוכן. איך העולם הזה מתנהל? אין כאן קצת, יש כזה מין אנומליה, כי בעולם העסקי אין את זה. יש עובד, הוא מייצג את עצמו, הוא בוחר במקום עבודה, הוא חותם על חוזה העסקה, פה יש עולם
נכון, אין לו סוכן, אין לו סוכן, אבל שחקן כדורגל, כמו שהסברתי לך קודם, הוא לא יכול, הוא לא ילך ויתחיל להציע את עצמו לכל מיני מקומות. החשיפה שלו מאוד גדולה. ואז מישהו צריך לנהל אותו. זה בדיוק כמו במוזיקה. מישהו צריך לנהל אותך. נקרא לזה המבוגר האחראי לצורך העניין, בסדר? שהוא זה שצריך לנהל אותך ולדעת מה הדברים הנכונים לעשות לך, להביא לך את החוזים הכי טובים, לדאוג לך לפרסום, לחסויות, לעתיד שלך. והוא זה שבעצם רואה את ההזדמנויות שיש. עכשיו, כן, כמו כל דבר בעולם העסקי, מרבית הסוכנים, הם רוצים לנצל הזדמנויות. אז שיש לך שחקן שהוא מתפתח והוא טוב והוא הייליט, אז אתה מנצל הזדמנות עליו. וזה גם הזדמנות של השחקן לשדרג את עצמו ולהרוויח הרבה יותר כסף. אני אתן לך דוגמה דווקא מצלי שהייתה לי עכשיו. היה לי שחקן שסיים עונה שעברה, והיה אחד המצטיינים שלנו בשם גידי קניוק, שחקן שגדל אצלנו. הילד הזה יכל להרוויח אצלי 100-150 אלף דולר, ועם התפרעתי. הוא בא אליי, ולא רצינו לשחרר אותו, כי הוא באמת שחקן מצוין, והוא היה חשוב לנו
לשחרר, מערכת. זאת אומרת, זה אומר שהכרטיס שחקן הוא בעלותכם.
יש לו חוזה, ברגע שיש לו חוזה אצלי,
הכרטיס
הוא,
שחקן.
הוא לא יכול לצאת ממני, אני יכול רק לשחרר, או שאני משחרר אותו בחינם, או שאני מוכר אותו. ברגע שהוא גדל אצלך, אז גם יש לך השבחה, גם אם הוא סיים חוזה, יש לך גם השבחה.
דמי השבחה.
כן. כי אתה גידלת אותו בעצם, מאז שהוא ילד, אבל יש זה סכומים מאוד מאוד קטנים, זה לא משהו משמעותי. אז הוא בא אליי ואמר לי, תשמע, עם אבא שלו ועם הסוכנת שלו, הוא אומר לי, תראה, יש לי אפשרות להרוויח 500,000 יורו נטו בקבוצה בחול. אמרתי לו, עצור. אם יש לך, תראה לי חוזה של 500,000 יורו נטו, אני אמכור אותך, למרות שאני לא רוצה למכור אותך. אגב, היה ויכוח ביני לבין מי שלגן אבי, אבי רצה יותר כסף, אני אמרתי לו, אבי, אני לא אפגע בילד הזה.
בין כמה הוא שאתה?
בין 4 או 5.
ממש צעיר.
כן. אני לא אעצור לו את ההתקדמות, ואני לא יכול להביא לו גם שכר כזה, ושכר כזה, הוא חותם לי חודש שנתיים וחצי, זה מסדר אותו כלכלית לעתיד, אני לא אפגע בו. אין מה לעשות, צריך למכור אותו, גם אנחנו נהנה, וגם הוא ייהנה. ובאמת, הצלחנו למכור אותו ב-600,000 יורו, והוא קיבל חודש של 500,000 יורו נטו, ולשנתיים וחצי, ואין לך, תבין, אתה לא יכול להחזיק מישהו בכוח, שנה הבאה הוא גם היה מסיים חוזה, הוא היה הולך חופשי, כי הוא לא היה עומך את החוזה שלו, אז גם אני הייתי בבית 600,000 יורו, וגם הוא היה מהבית החוזה של 500,000 יורו, והיה נשאר ממורמר, אף אחד מאיתנו לא יצא נזכר מכל העניין הזה, אז אתה יודע, לפעמים אתה צריך להפעיל את הראש ולפעול בהיגיון, ולא רק לפי האמוציות של אוהד כדורגל, כי גם אנחנו גם אוהדים בסך הכל בסוף, מתוכנו, וכאוהד, לא הייתי רוצה לשחרר את גידי, הייתי מעדיף שישאר אצלי ולשענו 150,000 יורו, ולהפסיד 600,000 יורו, אבל כבן אדם שצריך לחשוב רציונל, התשובה היא, חד משמעית הייתה למכור אותו, ואני שמח שעשינו את זה.
אני רואה שאתה מביא הרבה מהתרבות של סידת, אני קורא לזה של היושרה, ושל לשים את הכל על השולחן גם לעולם הכדורגל.
זה התרבות שלי כבן אדם, אני לא משנה לי מה אני עושה, במה אני מתעסק, אתה מכיר אותי מספיק שנים, ככה אני כבן אדם, ככה אני עובד, ככה אני חי, ככה אני מתנהל.
אתה רואה היום את עולם הכדורגל בארץ הולך וגדל, את כמות האוהדים, את ההתנהלות של הקבוצות?
כן, אני חושב שנעשית עבודה מאוד קשה, גם של המנהלת וגם של ההתאחדות, לקדם את הכדורגל, לשנות אותו קצת, שהוא יהיה יותר פתוח לקהלים אחרים, פחות גזענות, פחות אלימות, יותר תרבות, יותר תרבות פנאי להפוך אותו, שיבואו נשים, ילדים, כולם משקיעים בזה, כולם נשים את כל המאמצים כדי שזה יקרה, גם נשים להכניס חברות מפרסמות לדבר הזה, שזה קצת קשה עדיין פה בארץ,
יש בעולם קורה. יש קבוצות שמתנגדות לשים את השם שלהם, הם טוענות שהכדורגל זה ספורט שפחות...
כן, אתה יודע עוד הפעם, אבל זה תדמית, זה צריך לסדר את זה, כי בעולם זה קורה, אתה רואה בעולם, בוופה, חברות עומדות בתור אדיר כדי להיות ספונסרים שם, ופה זה לא קורה. אבל אתה יודע, אם אתה תעצים את הענף הזה, ותשבח אותו, ולא רק תלכלך עליו, ותרד עליו, ותכסח אותו, ותגיד שהוא טוב, ותעצים אותו גם כלפי הצופה, אז זה, 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 זה ככה יקרה. אין מה לעשות, מה שאנחנו שומעים ומה שאנחנו רואים, זה בסוף מה שאנחנו משדרים גם. ואם אנחנו נשדר שזה טוב, זה יהיה טוב.
כאיש עסקים שככה חווה תחרות עצומה ביום-יום, אתה גם חווה את התחרות בעולם הכדורגל, למרות זאת, מרבית קבוצות הכדורגל, לא כולם, במצב גרעוני. זאת אומרת, תקן אותי אם אני טועה, זאת אומרת, בעלי הקבוצות נדרשים, או הספונסרים נדרשים, להשלים הכנסות לקבוצה שתהיה מאוזנת, במהלך כל שנה. ברור, איך משנים את זה?
כרגע אי אפשר לשנות את זה בארץ. זה תהליך שעוד ייקח הרבה מאוד זמן. זה בדיוק מה שאמרת, המחירים עולים כל הזמן של השחקנים, של מאמנים, של כל מה שיש מסביב, ואתה צריך לרדוף אחרי זה כל הזמן. ואם אתה רוצה להישאר בצמרת נקרא לזה, או להישאר חי טוב בביצה הזאת, אתה צריך להשקיע יותר. אם פעם היית יכול להביא שחקן פנטסטי ב-$100,000, היום אתה צריך להשקיע הרבה מעבר לזה כדי להיות בטופ.
אז, איך תדע... משנים את זה? מה יגרום לשינוי לדעתך בשוק הישראלי?
אני חושב שעשו את זה בארצות הברית, המקום היחידי שעשו את זה, אגב, זה נושא של תקרת שכר. תקרת שכר לכל מועדון, שלכל מועדון, לא משנה אם זה פוטבול או NBA או הכל, תהיה תקרת שכר של מקסימום שכר שהמועדון יכול להוציא. הוא יכול להוציא את זה אגב על שחקן אחד גם, אין בעיה, וכל השאר שירוויחו אפס. אבל זה התקרת שכר, אתה לא יכול לשלם מעבר לזה. אם אתה רוצה לשלם מעבר לזה, אתה צריך, אז UEFA עשתה עכשיו את החוק של הפייר פליי, אז מוצאים כל מיני שיטות לעקוף אותו.
אבל ראינו שעקפו אותו.
כן, עוקפים, מוצאים כל מיני שיטות לעקוף אותו, לוקחים אותו כתור ספונסר, לוקחים אותו בתור זה, ואז זה עוקף את זה. אני חושב שזה לא נכון, כי אני חושב שבסך הכל הכדורגל הוא ספורט מאוד עממי, וצריך לשמור עליו שיהיה עממי. כי לא לעלות אותו למעלה יותר מדי, כי לשמור אותו, כי זה ספורט שגדל ברחוב, והוא חי מהרחוב, לשמור אותו ברחוב ולשמור את זה שאנשים ירצו לבוא לראות כדורגל מאהבה שלהם למשחק, ולא בגלל התחברות כלשהי כלכלית זו או אחרת. ככה אני מאמין בזה.
דיברת מקודם על נושא של קבוצות הילדים. אני יודע שזה נושא שמאוד קרוב ללבך, ואני יודע גם זה נושא שמכבי פתח תקווה ידועה בזה, שהיא משקיעה, ויש לה היום גם מאמנים שאתם משקיעים בילדים לא מעט. אני מעריך שאתם לא עושים את זה רק מתוך ערך כלכלי בשביל...
לא, אנחנו באמת מסתכלים על זה שאנחנו יכולים לקדם ילדים ולשמור ילדים. אני יכול להגיד לך שאנחנו עובדים קשה מאוד שילדים שלא ילכו לרחובות ולא ירדו לפשע ולא ידרדרו, ויהיו סביב, ויישארו במועדון, גם אם הם פחות טובים, כדי לשמור עליהם, והם לא משלמים מיסי מועדון, ואנחנו דואגים להם להסעות ולכרטיסים ולימי הולדת ולבר מצוות ולכל מה שצריך מסביב לזה. רק לשמור עליהם בתוך המועדון, בתוך המערכת, כי זה ממש עבודה אמיתית, אינטנסיבית, עם קהילה. יחד עם זאת, כמובן, אנחנו גם עובדים למקצוענות, למצוינות, לשפר אותם, יש במועדון פסיכולוגים ומאמנים ותזונאים, וכל מה שאתה רוצה שקיים מסביב נמצא בתוך המועדון, כדי לראות, אתה נראות למגרש של המשחק, של מחלק תנור, אז אתה רואה יותר מאמנים היום על המגרש מעשר שחקנים כבר זה נהיה. אז זה מאוד מקצועי ומאוד מאוד עם חשיבה לקדם את השחקן ולמצוינות. ולראיה, אנחנו בין המועדונים שמצליחים הכי הרבה לייצר שחקנים לקבוצה הבוגרת.
זה מדהים, כמות שחקני הבית שלכם תמיד היא נכון. מאוד מעוררת התפעלות, שהרבה נכון. מהקבוצות היום רוכשות שחקנים כן, מכם, נכון. ורואות אתכם יותר מגדלי דור עתיד. איך אתה רואה היום את, את ההתפתחות של העולם הזה של קבוצות של אוהדים?
תראה, אני טוען שבסופו של דבר זה בכלל לא משנה, כי הקבוצה שייכת לאוהדים. זה שאני היום עושה איזה פעילות למען הקבוצה, כספונסר, כמנהל, כיושב ראש, כבעלים, זה לא משנה. הקבוצה בסופו של דבר היא לא שלי, היא שייכת לקהל.
אם הקהל לא יבוא... של הקבוצה?
מה הוא?
הקהל הוא לא הלקוח במקרה הזה? לא. זאת אומרת, יש מערכת יחסים כמו בעולם העסקי?
לא.
של בעלים?
הקהל הוא המועדון בעיניי. אין מועדון לא יכול להיות בלי הקהל. אין כזה דבר לבוא למשחק כדורגל בלי קהל. אין, מועדון לא יכול לחיות בלי הקהל שלו. הקהל זה הערך הכי חשוב של המועדון. האוהד זה הערך הכי חשוב של המועדון, וצריך להתייחס אליו כשותף לכל דבר במועדון הזה. זה שהוא קונה מנוי, הוא קונה כרטיס, הוא הופך אותו בעיניי להיות חלק מההשקעה במועדון.
יש הידברות ביניכן לבין הקהל?
כל הזמן, ברור, כן? ברור.
ולא נדבר בכללות ובצעקות שהקבוצה...
יש גם את זה, בסדר, אבל זה חלק מהעניין, שבא באוהד והוא כועס, כי הוא מאוכזב, אז בסדר, אז שיוציא את זה, אני לא מתרגש.
להידברות איתכם עם ההנהלה ולשמוע מה יש להם?
ברור, אני מדבר עם אוהדים... מלא, חופשי, גם בוואטסאפים, גם כן? בשיחות טלפון, גם בפגישות יזומות והכל.
וזה מוסיף ערך לניהול של הקבוצה?
אני, עוד פעם, אני אומר, אני חושב שהם חלק בלתי נפרד מהקבוצה. אין, והקבוצה היא לא שלי, מחר אני לא יהיה, יהיה מישהו אחר, עדיין הם יהיו. האוהדים תמיד יישארו. איך אני אומר, מאמן הולך, מאמן בא, הקהל תמיד נשאר. זהו, שחקן הולך, שחקן בא, הקהל נשאר, והקהל אוהד את הקבוצה, הוא לא אוהד שחקן זה או אחר.
איך ראית את הכניסה של אנשי עסקים מחול? זה התחיל בתופעות של גיא דמק וימר בנתניה, והיום את גולד, מיץ' גולדארט, הם כאילו באים ואורחים, זה לא...
אני לא חושב שהם, אני לא יודע אם אורחים. חלק יצא וחלק הלכו, אבל גם בארץ יש לך בעלים שבאים והולכים, כי זה לא תמיד מסתדר. אבל כל מי שנכנס לכדורגל, והוא איש עסקים, ורוצה לעשות למען הכדורגל, זה מבורך בעיניי.
חלק מהאנשים עושים את זה. אתה מאוד נסתר מן הכ... אתה ממש, כמות הרעיונות שצריכתי למצוא עליך לפני השיחה הזאת, היא מעטה ביותר.
לפני חודש וחצי, בא אליי איזה כתב, ואמר לי, אני רוצה לראיין אותך. אמרתי, אתה יודע שאני לא מתראיין. כן, אבל חשוב לי, הוא היה כתב צעיר שרק התחיל, אז אמרתי לו, בוא. אז לא האמינו במערכת שהסכמתי להתראיין. אני בדרך כלל לא מתראיין, אני לא אוהב את זה, אני גם לא מת על החשיפה. אבל שצריך, אני שם.
לי יש שאלה שפשוט מתחילת הזה, אני חוזר סליחה לעולם העסקי ומוציא אותך מהעולם של הכיף של הכדורגל. איפה אתה רואה את סידאטה ב-20 שנה הקרובות?
איפה אני לא יודע, איפה אני רואה את עצמי בעוד 20 שנה, אתה שואל איפה אני רואה את סידאטה?
הייתי שואל עוד 70 שנה, אבל אז שנינו התשובה היא ברורה.
כן, וואו, אני לא יודע, אין לי תשובה טובה לזה. הדבר היחידי שסידאטה צריכה להיות, ואני לא יודע אם אני, כנראה שאני לא אנהל אותה בעוד 20 שנה, אבל היא צריכה להיות ערה לכל התמורות שחלות בשוק הזה. אם היא רוצה להמשיך להוביל, היא חייבת להיות דומיננטית, היא חייבת להיות שירותית, היא חייבת לתת את המענה המהיר ללקוח ולמשווק וליצרן בזמן אמת, כי אלה הדברים שגרמו, כמובן, מובילות טכנולוגית וסל מוצרים נכון מבחינה טכנולוגית אחרת, אתה בחוץ מהמשחק.
שינו, יש איזשהו רעב אדיר, אדיר לנצח. אני מרגיש ששינו בספורט, שינו בעסקים, זה אותו שינו. זאת אומרת, הוא כל יום, כל בוקר מתעורר לנצח את היום. הוא באמת, אני מכיר אותו, אני זוכר את המצגת הראשונה שהוא בא ל-HP להציג, למה תדעו את הנציגות, את ההפצה של ה-HP, ואז עבדו רק עם חברות מאוד גדולות, והרעב, שעד היום, עברו 20 שנה, עד היום אני מרגיש שינו, היום, תן לו עכשיו להתחרות על עסקה, זה באותו להט של שינו, שזו הייתה העסקה הראשונה שלו. ועוד משהו מאוד מיוחד, וזה אתה הזכרת את זה, זה להתעדכן. כמו שאמרת, כל מכת, תראו, העולם הזה של הטכנולוגיה מתחלף כל כך מהר, שמי שלא מעריך אותו נכון, יסף עם השקעות של מלאי, של הכוונה של אנשי המחירות, שלו יגיד לו, חבר'ה, זה המוצר, תתמקדו בזה. וזה פלופ, כי השוק השתנה. והדבר הזה, תספר ככה, מה הגודל של סידאטה? כמה עובדים היום אתם מעסיקים?
85.
85 איש, ומתוכם חלק גדול זה אנשי מכירות.
רובם זה מכירות.
מכירות. וצריך כל הזמן להתקן, ולדחוף אותם, ולשמור אותם על רמת איכות מאוד גבוהה. אתה לא יכול סתם להביא משהו מהרחוב?
לא רק על רמת איכות מאוד גבוהה, אתה חושב לראות אותם על רמת, נקרא לזה, רמת שלא יגלשו. מאוד גבוה, אתה יודע, שיהיו ממש חמים כל הזמן, רעבים, אגרסיביים במובן הטוב של המילה.
כן.
זה הדבר הכי חשוב בעיניי.
אני ברמה אישית עוד פעם איזושהי הערה, אני כל פעם זוכר שהייתי מגיע לסידאטה, ונסתובבתי אצל עוד משווקים ומפיצים, אז בסידאטה, בדרך כלל היית צריך לבוא עם מטעמי אוזניים, כי כולם שם באטרף, צועקים, רצים, ויש מקומות שאתה בא... שקט שם, הייתי אומר, אללה, טוב, עם החברה האלה אני רוצה של הרעש, של הזה, רעש חיובי, לא?
שיש שקט, אני מרעיש בכוונה. כי אני חושב שהרעש יוצר תעסוקה ויוצר אנרגיות ויוצר ביזנס. שקט שיהיה בבית קברות, לא אצלי. אנחנו צריכים כל הזמן לחיות את, את הדרייב הזה, ואנחנו עובדים כמו בבורסה. אתה חייב שיהיה כל כן, הזמן כן. את אנרגיות ורעש, שיחיו את האקשן בדיוק, שיחיו את מה שהם עושים כל הזמן.
הייתי רוצה בכל זאת עכשיו לסיים עם הפרויקט החדש שלך, שזה הבת שלך, שנפכה לזמר את היום ביוטיוב עם למעלה ממיליון האזנות.
זה השלב ששינו מאדים.
בסדר, אבל בכל זאת, בתור אחד ששמע שניים מהקליפים שלה, אני חושב שלא רק כדורגל יש לך היום.
למה רק שניים? יש לה שלוש, תשמע את השלישי.
את השלישי? אז בוא תספר.
אתמול היא השיקה את הקליפ השלישי, שקוראים לו קוסמוי, הייתה מספר 2 בהזנות ברדיו, שזה מדהים, לילדה בת 17, היא הייתה כזה שלומי שבת ראשון, היא שנייה וריטה שלישית, זה היה פשוט תענוג לראות את זה. היא גם הופיעה אתמול פעם שנייה בסך הכל, בחוץ מול 1500 איש, בלוליד אוגוסט, הייתה הופעה בפתח תקווה, והיא הופיעה שם. אתה יודע, זה עולם מאוד מאוד קשה, מאוד טוב אני, הוא יותר קשה אפילו מהכדורגל, כי פה כישרון לבד לא מספיק, צריך המון המון עבודה והמון
אבא
השקעה.
אבא לא מוביל אותה, לא עובד איתה שם עם הרבה חשש בלב, כי יש פה
המון חשש בלב. אני יכול להגיד לך אתמול שהלכה להופיע, ממש עוד שנייה הייתי על סף התקף לב, מהלחץ, אבל אתה יודע, אתה גם אבא, ובשביל זה אבא צריך לזוז הצידה באיזשהו שלב, ולתת לאנשי המקצוע לעשות את העבודה, וזה מה שאני מתכוון לעשות בקרוב, לאנשי מקצוע יוזיבה, ואבא יזוז הצידה, כי זה לא בשבילו.
איפה אפשר לעקוב אחריה?
באינסטגרם, בפייסבוק שלה,
יוטיוב.
יוטיוב כמובן, רדיו.
שיר זוארץ.
שיר זוארץ, כן.
תראו, גם שם, בחרת כן. את השם בלידה, כבר ידעת ש...
שיר. אמרתי שהיא השיר שלי, מהרגע שהיא נולדה.
אם לא טועה, גם אתה אוהב לשיר מדי פעם, כן. אז...
ואני לא שר כזה כמובן.
לא, באמת...
והקול שלי כבר לא מה שהיה.
אבל באמת כישרונית, יצא לי, ומפתיע לבחורה כן. צעירה, מאוד מאוד מפתיע.
כמובן שהיא תצליח, הכי חשוב לנו. שתהיה מאושרת במה שהיא עושה, ותהיה מבסוטית, כל השאר. היא עוד ילדה בסך הכל.
כל הכבוד, באמת כל הכבוד. שינו, קודם כל תודה רבה.
תודה רבה לכם, היה לי לעונג.
דני, רוצה להוסיף עוד משהו?
שמחנו מאוד להארח אותך. אני בדרך כלל כבר לא מתערב בעושים עסקים, אבל כשגיל הזמין אותי, אז קפצתי.
גדול, אתה כבר לא מתערב.
מה אני עושה? יש מישהו שצריך לנהל את הכסף, ויש מישהו שעושה את התוכן, אני לא התוכן.
אז שוב, תודה רבה.
קודם כל, שגיל מזמין אותי, אני מתייצב מיד, לא משנה לאן.
שינו, תודה.
טוב, הוא בכל זאת כתב צעיר.
כתב צעיר, כן. זה הפודקאסט הרביעי או החמישי שלי, אז אני עוד לומד. אני נוסע עם למד על האוטו. אז תודה רבה. רציתי להזמין את המאזינים, אם רוצים לקבל עוד פרטים ולעקוב, וגם לראות את התמונה שדני עכשיו צילם אותנו ביחד, ב-www.runlevy.com/biz. ומי שרוצה לשלוח לי הערות, רעיונות, מוזמן לעשות זאת ישירות לאימייל שלי, gil.strudel@rosenfeld.tech. אפשר למצוא אותי גם בפייסבוק ובטוויטר, ולהתראות בפרק הבא. שינו, תודה רבה.
תודה רבה לכם.